אנחנו קוראים בספר כתבי בעל הסולם, עמוד 426, מאמר החירות, טור ב', כותרת מורשת אבות.
כן.
מורשת אבות. גם כל הפרטים מהתמונות, אשר הרצון לקבל הזה כוללם, שגדרנו אותו תחת השם מצא, או סיבה א', שמשמעותו כוללת כל אותם הנטיות והמנהגים וכדומה, שירש מאבותיו ואבות אבותיו, המצוירים לנו כמו שלשלת ארוכה של אלפי בני אדם, שהיו מצויים בשעתם ועומדים זה תחת זה, שכל אחד מהם הוא טיפה תמציתית ממולידיו, שבטיפה הזאת הגיע לכל אחד כל הרכוש הרוחני של מולידיו לתוך המוח המוערך שלו, שנקרא סאב-קונשנס, באופן שהיחיד הנמצא לפנינו יש לו בסאב-קונשנס שלו כל אלפי הירושות הרוחניות מכל היחידים המוצגים באותה השלשלת שהם מולידיו ואבותיו.
הלאה.
ולפיכך, כשם שפרצופיהם של כל יחיד ויחיד משונה זה מזה, כן דעותיהם משונות זו מזו. ואין לך שני בני אדם בעולם שיהיו דעותיהם שוות זו לזו. כי לכל אחד יש רכוש גדול ונשגב, אשר הורישו לו אלפי אבותיו, ולאחרים אין אף שמץ מהם. אשר על כן, כל הרכוש הזה נבחן לרכושו של היחיד, שהחברה מוזהרת לשמור על טעמו ורוחו, שלא יתשתש בסיבת הסביבה שלו. אלא, כל יחיד יישאר עם שלמות מורשתו. ואז, הניגוד והסתירה שביניהם יישאר קיים לנצח, כדי להבטיח לנו לתמיד את הביקורת ואת התקדמות החוכמה, שהיא כל יתרון האנושות וכל מאווייה האמיתיים הנצחיים. אחר שבאנו לידי הכרה במידה מסוימת בדבר האנוכיות של האדם, אשר גדרנו אותו במובן של בחינת כוח ורצון לקבל, שהיא בחינת הנקודה העצמית של בעל החי במערומיו, גם נתברר לנו היטב על כל גבוליו מידת רכושו המקורי של כל גוף יחיד, אשר הגדרנו אותו במובן של מורשת אבות, שפירושו הוא כל כוח הנטיות והתכונות שהגיעו לו בירושה לתוך בחינת המצא, שהוא חומר ראשון של כל אדם, דהיינו טיפה זרעית של מולידיו. והנה עתה מצאנו הפתח לפתור כוונת חז"ל במה שאמרו שבסיבת קבלת התורה נעשו בני חורין ממלאך המוות. אולם להבנה יתרה אנו עוד צריכים, בעניין האנוכיות ובעניין מורשת אבות האמורים.
כאן הוא רק מביא איזה בעיה בכללות, שאפילו אנחנו לא מבינים בדיוק למה הוא חותר. כן? בעצם הוא רוצה להסביר לנו עניין של הבחירה החופשית, כן? מאמר החירות. אז נמשיך ונראה איך הוא מגיע לזה. בבקשה.
כותרת בית בחינות. א' בכוח, ב' בפועל. בתחילה צריכים להבין אשר האנוכיות הזו שגדרנו בשם כוח של רצון לקבל, אף על פי שהוא כל עיקר עצמותו של האדם, מכל מקום לא יצויר כלל שיהיה לו קיום במציאות ממשית אפילו רגע אחד. כי ידוע אשר יש בחינת בכוח ובחינת בפועל. ודבר זה שאנו מכנים אותו כוח הוא דבר שבמחשבה. דהיינו, בטרם שיתגלה מכוח אל הפועל. ורק במחשבה הוא נקבע.
כן, ולכן הוא נקרא בכוח. הלאה?
כי דבר זה שאנו מכנים אותו כוח, דהיינו, בטרם שיתגלה מכוח אל הפועל, הוא אמנם רק דבר שבמחשבה. כלומר שרק במחשבה אפשר לקבוע אותו.
כן.
אולם, למעשה, לא יצויר כלל כוח ממשי ומציאותי בעולם בשעה שהוא נח ואינו פועל כלום. משום שהכוח אינו קיים במציאות, אלא בזמן ובמידה המגולה בפעולה. כשם שלא ייתכן לומר על איזה תינוק שהוא בעל כוח גדול, שעה שאינו יכול להגביה אפילו מסע קל. אלא אפשר לומר שמכירים באותו תינוק, אשר בשעה שיגדל, יתגלה בו כוח גדול. ומכל מקום אנו אומרים, אשר אותו כוח וגבורה שאנו מוצאים באדם בעת גדלותו, היה כלול בעבריו וגופו של התינוק גם בקטנותו. אלא שהכוח הזה היה בו בהיעלם, ולא היה מגולה בפועל. והן אמת שבמחשבה אפשר היה לקבוע את הכוחות העתידים להתגלות. כן, משום שהשכל מחייב כן. אולם בממשיות ובמציאות גופו של התינוק, בוודאי שלא קיים אצלו שום כוח של גבורה ולא כלום, להיות ששום כוח אינו מתגלה בפעולות של התינוק. כמו כן, כוח התיאבון, כוח זה לא יופיע במציאות ממשית בגופו של אדם, בשעה שהאיברים אינם מסוגלים לאכול, דהיינו בעת הסביעה. אולם אפילו בעת הסביעה נמצא כוח התיאבון, אלא שהוא בהיעלם, בתוך גופו של האדם, ואחר כך, לאחר העיכול, הוא חוזר ומתגלה ויוצא מהכוח אל הפועל. אולם משפט זה של הבחנת הכוח שעדיין לא בא לידי גילוי בפועל, שייך לדרכי ההשכל של המחשבה. אכן, אין לו שום קיום במציאות ממשית, כי בעת הסביעה אנו מרגישים, וברור לנו, שכוח התיאבון חלף הלך לו, והביט על מקומו ואיננו. המתבאר שאי אפשר כלל להציג לעינינו כוח כבחינת נושא העומד ונח וקיים לעצמו, אלא כבחינת נשוא, כלומר בא בשעה שהפעולה מתקיימת במציאות, באותה שעה מתגלה הכוח בתוך הפעולה. ואם כי בדרכי ההשכלה בהכרח יש כאן בית דברים, נושא ונשוא, דהיינו כוח ופועל, כמו כוח התיאבון שהוא הנושא, והדמיון של הדבר הנאכל שהוא הנשוא ובחינת הפעולה, אולם במציאות באים כדבר אחד. ולא יקרה לעולם שיתגלה באדם כוח תיאבון, בלי שיצטייר במוחו דמיון של דבר הנאכל, באופן שהם שני חצאים מדבר אחד, שכוח התיאבון מוכרח להתלבש באותו הדמיון של דבר הנאכל, כי אין שום גילוי זולת על ידי התלבשותו בדמיון הזה. ואבן זה היטב, אשר הנושא והנשוא מוצגים כאן כשני חצאים של דבר אחד, אשר הווייתם מתגלים בבת אחת ונעדרים בבת אחת. ובזה מובן אשר הרצון לקבל הזה שהצגנו בתור הנוחיות, אין הכוונה שקיים כן באדם בבחינת כוח החושק ורוצה לקבל בבחינת נסו נח, אלא הכוונה רק מבחינת נושא, כלומר שמתלבש בדמיון של הדברים הראויים לו להתקבל, כמו כוח התיאבון המתלבש בדמיון של הדבר הראוי לאכילה, ופעולתו מתגלה בדמיון הצורה הנאכלת, ובה הוא מתלבש, לפעולה זו אנו קוראים חשק, דהיינו כוח התיאבון המתגלה בפעולת הדמיון. וכן בנידון שלנו, ברצון לקבל הכללי, שהוא מהותו ועצמותו של האדם, הוא מתגלה וקיים רק בהתלבשות בתוך הצורות של הדברים העשויים להתקבל, כי אז הוא מקוים בבחינת הנושא ולא זולת. ופעולה זו אנו קוראים חיים, דהיינו החיות של האדם, שמשמעותו שכוח הרצון לקבל מתלבש ופועל בתוך הדברים הרצויים לו להתקבל, שמידת הגילוי של הפעולה הזאת היא מידת חייו, על דרך שאמרנו בפעולה שאנו קוראים לה חשק.
טוב, הוא נותן לנו כאן הגדרות מאוד כאלה מוגבלות פשוטות, כן? מה זה כוח החיים, רצון לקבל, ואיך הכוח הזה הוא מתגלה בנו בכוח ובפועל. למה עושה את זה? מפני שאנחנו צריכים להבין שאם אנחנו לא מגלים לפנינו משהו, זה לא יכול להיות שאנחנו יכולים לדמיין אותו דבר. ואם יש בנו איזשהו רצון, סימן שיש כלפי רצון הזה איזה צורה שהיא מעוררת את הרצון. אמנם שאנחנו לא מבינים, לא מרגישים, לא מגלים את הצורה הזאת, ולא מגלים את הקשר שלה עם הרצון שלנו. אבל לא יכול להיות שיש בתוך הכלי איזו התפעלות, אם אין האור שמעורר אותו כלי, אותו חלק הכלי, בהתפעלות הזאת המסוימת. וזה שטוב לנו לדעת. אז לכן אנחנו עוד נדבר על דברים האלה כמו חשק, רצון, שכחה, חיים, וכן הלאה. טוב, נלך להלאה.
כותרת שתי יצירות, א', האדם, ב', נפש חיה.
כן.
מהמתבאר מובן לנו היטב הכתוב, ויצר השם אלוקים את האדם, אפר מן האדמה, ויפח באפיו נשמת חיים, ויהי האדם לנפש חיה. כי אנו מוצאים כאן שתי יצירות, שהם א', האדם לבד, ב', ונפש חיה לבד. והכתוב משמיענו, שמתחילה נברא האדם בבחינת אפר מהאדמה. דהיינו, קיבוץ מספר מסוים של פרודות, שבתוכם כלול עצמותו של האדם. דהיינו, הרצון לקבל שלו. אשר כוח הרצון לקבל הזה, שרוי בכל הפרודות שבמציאות, כמו שבארנו לאל, שמהם נבראו ויצאו, כל דלת הסוגים, א' דומם, ב' צומח, ג' חי דלת מדבר. ובדבר הזה אין שום יתרון לאדם על יתר חלקי הבריאה. וזה שמשמיענו הכתוב במילים, אפר מן האדמה.
זאת אומרת, אנחנו סך הכל קיבוץ, חיבור של הפרטים, שכל פרט ופרט אין בו כלום מיוחד, אלא רק בחיבור בינינו, בדומן צומח חי מדבר כשזה מתחברים בינינו, ואנחנו כלולים מכל ארבע סוגים האלה, אז ארבע סוגים האלה שהם מתחילים להיות מקושרים ולמלות זה את זה, אז בזה אנחנו הופכים להיות למשהו מאוד מיוחד, שנקרא אדם, עם מה שיש בו נשף, נפש חיה. כן.
אולם כבר נתבאר שאין מציאות לכוח הזה שנקרא רצון לקבל, שיתקיים בלי התלבשות ופעולה בדברים הרצויים להתקבל, אשר פעולה זו נקראת חיים, שלפי זה נמצא שבטרם שהגיעו לו לאדם צורות קבלת ההנאה האנושית, השונות מצורות של שאר בריאות, הרי הוא נבחן עוד לאדם מת, בלי חיים, שהרי הרצון לקבל שלו לא היה לו מקום שיתלבש, ויגלה שם פעולותיו שהם גילוי החיים, כאמור.
הוא רוצה להסביר לנו בעצם במילים כאלה השונות, שמסובב את העניין קצת, מה זה נקרא חיים רוחניים? במה החיים רוחניים הם שונים מחיים הגשמיים? הלאה.
וזה שכתוב, ויפח באפיו נשמת חיים, שהוא כללות הצורות של קבלה הראויות למין האדם. ומילת נשמת היא מלשון שמין לו את הקרקע, שהוראתה כמו ערך. ונשמה היא מבניין נפעל, כמו השם נפקד, נאשם, נאשמה. ושיעור הכתוב הוא, ויפח באפיו. כלומר, שהביא לתוך פנימיותו ותוכיותו נשמה והערכה של חיים.
זאת אומרת, איך יכול להיות שיהיה רצון לקבל שהוא הפוך מהבורא, יהיה מחובר דווקא עם הבורא, עם זה שהוא הפוך ממנו, והתקלל ממנו כך שירגיש שיש לו חיים, שיש לו איזשהו תנועות, שכל התנועות של רצון לקבל הן הפוכות מרצון לקבל עצמו. שכל החיים שלנו, אפילו בדומם צומח וחי שקיימים, זה ההפך מהחומר עצמו, ומנוגדים לחומר. איזה כוח הוא מחזיק את החיים שלנו בגוף שלנו, ומחייב את הבשר הזה לחיות, להתקיים, לנוע, כן?
שמשמעותו כל סכום הצורות הראויים להתקבל אל הרצון לקבל שלו. ואז אותו הכוח של הרצון לקבל שהיה צרור בפרודות שלו, מצא המקום שיוכל להתלבש ולפעול שם. דהיינו, באותן הצורות של קבלה שהשיג מהשם יתברך, אשר פעולה זו נקראת חיים, כמבואר לאל. וזהו שסיים הכתוב, ויהי האדם לנפש חיה. כלומר, כיוון שהתחיל הרצון לקבל לפעול על פי המידות של אותן צורות של קבלה, תכף נגלה בו החיים והיה לנפש חיה. מה שאין כן, בטרם שהשיג הצורות של קבלה, אף על פי שכבר הוטבע בו אותו הכוח של רצון לקבל, מכל מקום נחשב עוד כגוף מת, בלי חיים, משום שאין לו המקום להתראות ולבוא לידי גילוי הפעולה, כמבואר. וכפי שנתבהר לאל, אשר אף על פי שעיקרו של האדם הוא רק הרצון לקבל, מכל מקום הוא מובן כמו חצי דבר, להיותו מוכרח להתלבש באיזו מציאות המזדמנת לו, אשר על כן הוא ותמונת הקניין שמצייר, הם יחד ממש דבר אחד, כי אין לו זכות קיום על רגע קטן זולתו, כמבואר. ולפיכך, בשעה שמכונת הגוף על היכנה ועל מילואה, דהיינו עד אמצע שנותיו, הרי האגו שלו עומד בכל קומתו המוטבע בו מלידתו, שמשום זה מרגיש בעצמו רצון לקבל במידה גדולה וחזקה. דהיינו, שרוצה להשיג עשירות מרובה וכבוד גדול, וכל המזדמן לנגד עיניו, והוא מטעם השלמות של האגו של האדם, אשר הוא מושך לעצמו צורות של בניינים ומושגים שהוא מתלבש בהם ומתקיים על ידיהם. אולם כעבור אמצע שנותיו, אז מתחילים ימי ירידה, אשר לפי תוכנם הם הימי מיטה, כי אין האדם מת ברגע אחד, כמו שאינו מקבל גמר צורת החיים ברגע אחד, אלא נרו, דהיינו האגו שלו, הולך וחווה לאט לאט, ויחד עם זה הולכים ומתנבנים תמונות הקניינים שרוצה לקבל. כי מתחיל לוותר על הרבה קניינים שחלם עליהם בנערותו, וכן נעשה להולך ומבטר על גדלות הקניינים כפי שני השקיעה של החיים, עד שבימי זקנה אמיתיים, שצילה של המיטה כבר מרחפת על כל קומתו, נמצא האדם בימים שאין בהם חפץ לגמרי, כי הרצון לקבל שלו, שהוא האגו, נכבה והלך לו, ולא נשאר בו רק ניצוץ קטן ממנו, הבלתי מגולה לעיניים. דהיינו בהתלבשות של איזה קניין. לכן אין בימים אלו שום רצון ותקווה אל איזה תמונה של קבלה.
זה זקנה. אני מקווה שלא נגיע לזה. ונהיה עד רגע האחרון, ככה פורצים קדימה. הלאה.
והנה הוכחנו, אשר הרצון לקבל עם תמונת החפץ שמצטייר לו להתקבל, הם ממש דבר אחד, אשר גילוים שווה וקומתו שווה, ושיעור חייהם שווה. אולם יש כאן הבחן חשוב, בצורת הוויתור שאמרנו, בימי שקיעת החיים. שהוויתור הזה אינו מחמת סביעה, כמו האדם שמבטר על דברי אכילה בשעת סביעתו, אלא הם מחמת ייאוש. כלומר שהאגו כשמתחיל למות בימי הירידה, הוא עצמו מרגיש חולשתו ואת מיטתו, ועל כן הוא הולך ומתייאש ומבטר על חלומותיו ותקוותיו של ימי השחרות. והתבונן היטב בהבחן הוויתור מחמת סביעה, שאין זה גורם שום צער, ולא ייתכן לכנותו בשם מיטה חלקית, אלא כפועל שגמר פעולתו. אכן הוויתור מחמת ייאוש הוא מלא צער ומחרובים, ועל כן ייתכן לכנותו מיטה חלקית, והבן זה היטב.
זה מה שיש לנו בזמן הירידה, כן? שמאבדים רוח חיים, מאבדים תקווה, מאבדים קשר עם המטרת החיים, ואז אנחנו לא מבינים בשביל מה אנחנו חיים, למה חיים, וזה בעצם מה שנותן לנו הרגשת הירידה או הרגשת המוות, וזה מה שבמקצת שמרגישים אנשים שמזדקנים. אנשים שמתעסקים בחומת הקבלה, הם מתעסקים בחומת הקבלה, ולא שפעם למדו או פעם יש להם קשר. אלה שמתעסקים, הם נמצאים למעלה מהזמן מקום, ולא מרגישים עד רגע האחרון שיש להם סוף, שיש להם, הם מבינים, הם מרגישים את הדברים האלה, אבל זה לא הסוף. זה לא הסוף. זה לא נגמר, כמו שנמצאים בנטייה לקשר עם הבורא, ככה נשארים וממשיכים. לכן הרגשת הזקנה היא לגמרי, לגמרי אחרת ממה שלאדם הרגיל. אנחנו, אולי נספיק, תקרא, חירות ממלאך המוות, זה בעצם הסיום של המאמר. כן.
כותרת חירות ממלאך המוות. ואתה, אחר כל המבואר, מצאנו פתח להבין את דברי חז"ל עלי חנם, במה שדרשו, חרות על הלוחות, אל תקרי חרות, אלא חירות, שנעשה חירות ממלאך המוות. כי נתבאר במאמר מתן תורה וערבות, אשר בטרם מתן תורה קיבלו עליהם לבטל כל קניין פרטי, בשיעור המתבטא בעמילות ממלכת כהנים, ואת המטרה של הבריאה כולה. דהיינו, להידבק בו בהשוואת הצורה אליו התברך, כמו שהוא התברך משפיע ואינו מקבל, כן יהיו המה משפיעים ולא מקבלים, שהוא דרגה האחרונה של דבקות, המתבטא במילים גוי קדוש, כמו שמובא בסוף מאמר הערבות. וכבר הבטיחה לידי הכרה, שעיקר עצמותו של האדם, דהיינו האנוכיות שלו, המוגדר ברצון לקבל, אינו אלא חצי דבר, ואין לו זכות קיום, זולת בהתלבשו באיזה תמונה של קניין, או תקווה של קניין. כי אז נשתלם עניינו, שיתכן לקרותו בשם עצמות האדם, ולא זולת. נמצא אשר בני ישראל שזכו לתכלית הדבקות במעמד הקדוש, היה כלי קבלה שלהם בהתרוקנות גמורה מכל קניינים שבעולם, והיו דבוקים בו בהשוואת הצורה, שמשמעותה שלא היה להם שום רצון של קניין לעצמם, אלא רק בשיעור של השפעת נחת רוח, שיוצרם יענה מהם. וכיוון שהרצון לקבל שלהם התלבש בתמונה של קניין הזה, הרי התלבש בה והתחבר עמה לעצמות אחד שלם. אם כן, ודאי שנעשו בני חורין ממלאך המוות, כי המוות בהכרח הוא בחינת היעדר ושלילת הקיום של דבר מה. וזהו ייתכן בעוד שיש איזה ניצוץ הרוצה להתקיים לקניינו עצמו. ייתכן לומר עליו שהניצוץ הזה אינו מתקיים כי נעדר ומת. מה שאין כן, אם לא נמצא באדם שום ניצוץ כזה, אלא כל ניצוצי עצמותו מתלבשים בהשפעת נחת רוח ליוצרם, וזהו לא נעדר ולא מת, כי אפילו כשהגוף מתבטל, אינו מתבטל אלא מבחינת קבלה עצמית, שהרצון לקבל מלובש בה, ואין לו זכות הוויה זולתה, כנ"ל. אולם כשבא על הכוונה של הבריאה והשם יתברך, יש לו נחת רוח ממנו, שנעשה רצונו, נמצא העצמות של האדם שמתלבש בנחת רוחו יתברך הזה, וזוכה לנצחיות גמורה כמו הוא יתברך, ונמצא שזכה לחירות ממלאך המוות. וזה שמובא במדרש, חירות ממלאך המוות, ובמשנה חרות על הלוחות, אל תקרא חרות אלא חירות, שאין לך בן חורין, אלא מי שעוסק בתלמוד תורה.
שאלות. נו, פיתי 19.
בוקר טוב חברים. תראה, הבעל הסולם מאוד יפה מסביר את זה, והוא כותב רק דבר שלא ברור. הוא אומר שעיקרו של האדם הוא רק רצון לקבל שהוא רק חצי דבר. כן. זה אומר, כן.
כי אפשר להוסיף עליו עוד כוונה על מנת להשפיע.
נכון. אז הוא אומר, הרצון לקבל אין לו מציאות משלו בכלל, מבלי התלבשות הבורא בו. מה הוא מתכוון
שרצון? כי הרצון לקבל הוא נברא, ונברא קיים רק בתנאי שמישהו ברא אותו ומחזיק אותו ומחיה אותו בכל רגע ורגע, כמו שכתוב, המחיה בכל במעשה בראשית.
כי זה נשמע כמו שהרצון לקבל זה סוג של אשליה בכלל, לא קיים בכלל.
ודאי אשליה.
אז איך אפשר להסביר את כל מה שאנחנו...
לכן העולם זה נעלם, וככה זה.
אז איך אפשר להסביר את הרצונות שלנו עם כל הבוג'רס מסביב, כעבודה רוחנית.
הכל זה בלוף. הכל זה שקר. הכל זה רק כדי שאנחנו נגיע לדבקות בבורא. וזורקים את הרצון לקבל הזה, על מנת לקבל, וגם כן הכל. אנחנו צריכים את זה רק לצורך להיקרא נבראים, נבדלים מהבורא, כדי שנוכל להתקרב עליו, ובמשהו להבדיל בינינו לבינו, אחרת לא יהיה שום, אתה חייב שיהיו לך שניים, והפוכים, ושיהיה להם אפשרות להתקרב ולהתרחק.
אז תהיה להבין, אז ככל שאני מתקרב יותר לבורא, אני צריך להרגיש פחות את הרצון לקבל, אם ככה, לפי מה שאתה עכשיו אתה אומר.
לא.
למה?
דווקא ההפך.
זהו, למה?
על ידי מה אתה תתקרב אליו? דווקא על ידי זה שיהיה לך רצון לקבל יותר גדול, ואתה תוכל לתקן אותו, להתאים אותו לבורא, ולהרגיש אז, מה זה נקרא להתקרב לבורא. אתה לא מתקרב למישהו או למשהו, אתה ממלא את עצמך עם אותו דמות הבורא. לכן זה נקרא בו אורה, שהוא בא אליך, וממלא אותך. ואז אתה נקרא אדם.
זאת אומרת, ככל שעושים עבודה, הרצון עוד יותר גובר.
כן?
מה הסיבה לזה?
יש גבול. כדי לתת לך אפשרות להידבק בבורא בכל מה שהוא קבע מראש.
הבנתי.
זהו, הוא קבע מראש איזה דרגה, איזה מילוי, אנחנו לא יודעים. אנחנו מדברים על הדברים שאין לנו בזה אפשרויות לשקול אותם. זהו, אבל יש גבול עד כמה שאנחנו צריכים להתפתח, לקבל צורת הבורא ולהתמלות במה שנקרא בורא. ואז אדם ובורא נמצאים כאחד. כן.
ואז הרצון לקבל כאילו ככל שמתקבלים באיזשהו שלב, כאילו הוא נקטן, הרצון לקבל מתחיל להיות קטן יותר, לקראת...
לא קטן. הרצון לקבל חייב לגדול עד הגובה שהוא יכול להתקבל את התיקונים, ולמלות את עצמו ועל מנת להשפיע. זה נקרא שהבורא ממלא אותו, זה נקרא שנמצאים בדבקות. מדובר רק על הרצון לקבל ועל התיקונים שלו.
ומה שאתה אומר, אז בלי רצון לקבל אפשר להתקדם בכלל.
ודאי שלא. רגע, על מה שאתה יכול להצביע, רק על הרצון לקבל. אתה לא מזהה כלום חוץ מרצונות, חוץ מרצון לקבל.
אז מתי הכל מפסיק להיות אשליה בעצם?
מתי שאתה תגיע לאמת, לעל מנת להשפיע, במידה שאתה מסתכל על החיים בצורות השפעה, אתה רואה את האמת. טוב, תשמע, כן, מיכאל.
יש שאלה מכנס אבות ובנים, הם שואלים, מה התרומה של הדור הצעיר לכל הקבוצה העולמית, בזה שהוא עושה מאמצים ומצטרף לשיעור הבוקר?
קודם כל בוא נעשה להם שלום. שיהיה להם הצלחה. תרומה גדולה מאוד. קודם כל זה חיבור עם הרצונות שלהם לרצון שלנו הכללי. יש לנו בכל זאת, בכל שיעור שאנחנו מחדשים את זה, ובכל יום, ובסעודות, ובכל הדברים, מה שאנחנו מחדשים, ונקווה שאנחנו בזמן הקרוב נתחיל עוד יותר ויותר לעשות כאלה פעולות של חיבור, והם מצטרפים אלינו, זה כוח גדול, זה כוח צעיר, זה כוח חזק, ואני מאוד מאוד מעריך את זה, וממש אנחנו מחבקים אתכם, גם את האבות וגם את הבנים, שיהיה לכם שם יפה וחם וטוב, וזהו, ונקווה ש... עכשיו, אין לי מילים להסביר עד כמה שזה חשוב. פשוט, זאת פעולה החשובה ביותר מה שיכולה להיות. קודם כל, אבות מתחברים עם הבנים, ובנים מתחברים ביניהם, ואבות ביניהם, וסך הכל איתנו יחד כולנו. אנחנו מאוד מאוד נהנים לראות אתכם שם, ותמשיכו. תמשיכו, לא, זאת אומרת, תחזרו, לא תמשיכו שם, תחזרו משם ואנחנו נקבל אתכם בחזרה בשמחה, שיהיה לכם כל טוב. נו, ויש לנו שתי דקות לנשים, כמה יותר אולי. בבקשה, נשים.
מקבוצת פתח תקווה, איך לא להגיע לזקנה בחסרונות רוחניים, אלא להישאר צעירים ברצונות האלו?
הכל תלוי ברוח. אנחנו צריכים להיות מחוברים עם הבנים ובנות, ויחד איתם להמשיך את הדרך, ואז בצורה כזאת אנחנו לא נזדקן. הכל תלוי ברוח הפנימי. אחרת זה, כמו שאומרים, מה לעשות עם הילדים שהסכינו. שיש כאלו שהם צעירים, אבל בעצם הם סכינים. ואנחנו רוצים שיהיה לנו דווקא ההפך, שאנחנו נשאר צעירים. וגם נשים, שיהיה לכם רוח צעיר, ואז תהיו כל הזמן צעירות. זה מורגש מאוד על האדם.
ושאלה ממוסקבה, מה הדבר העיקרי שעלינו ללמוד מהטקסט המורכב הזה, שיכול לעזור לנו בעבודתנו באסיריה?
עד כמה שאנחנו דומים לבורא, אנחנו נותנים לו מקום להיכנס בנו, ובזה אנחנו מקבלים צורת האדם, והרוח הזה הוא ממשיך בזמן שהגוף חי, ובזמן שהגוף כבר לא חי, זה לא חשוב. אנחנו כל הזמן ממשיכים עם אותו חלק הבורא, שקיבלנו, שממלא אותנו. הלאה.
זהו, תודה.
יופי. נו, אז שיהיה לכם כל טוב. אין יותר שאלות. נו, באמת. האמת שמאמר הוא לא פשוט. הוא עמוק, ומסובב קצת, ובעל הסולם לא טרח לפשט אותו. ויכול להיות שאנחנו פעם נקרא אותו בצורה יותר רחבה ונסביר ונדבר יותר, אבל אני בינתיים לא מרגיש שיש לנו אפשרות לברר אותו ממש. אלה חירות במלאך המוות ממה? במה שאנחנו מדמים את עצמנו לבורא, והרצון להשפיע שנכנס לתוכנו, הוא נותן לנו חיים למעלה מהמלאך המוות. מלאך המוות זה המלכות, ואנחנו צריכים לעלות לבינה. בקיצור, על מנת להשפיע, זה הכרטיס כניסה לעולם הנצחי. ובזאת נסיים.
נאמר מה לוח השידורים שלנו להיום ומחר בשעה 10 בבוקר היום עד 10:30, תוכנית משהו כזה עם הרב לייטמן. מחר בשעה 2:45 הכנה לשיעור הבוקר, ומשעה 3-6 שיעור הקבלה היומי שלנו. לאחר מכן 13:45-14:00 הכנה לשיעור הצהריים, ושיעור הצהריים שלנו משעה 14:00-16:00. ונסיים בשיר.
A circle from